אנחנו עמוד מ' ד' באורחות צדיקים, שער הבושה. מתקדמים לאט, אבל בטוח. אנחנו כרגע נכנסים לתחום יותר קשה, יותר עדין, יותר פנימי של הבושה, שזה יראת הרוממות. קצת השתהנו מחוץ למדרגה הזו עד עכשיו, דיברנו ביראת העונש, עסקנו ביראת העונש כחלק מההבנה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אנחנו לא יכולים להתכחש. אפשר לסגור את זה, צריכים את המזגן, מישהו מרגיש בעיין? צריך את המזגן? לא צריך? זה אוף. לא, אני חושב, זה גם מרעיש פשוט. אם לא צריך, אם צריך, אז אני מוכן לסבול קצת, אבל אם אין בזה צורך. אז הקדשנו את ההתחלה למידת היראה, יראת בשר ודם, כדי להכיר בדחף הראשוני, הבסיסי, וטוב שהוא קיים, כי אם לא היה את יראת בשר ודם, אם היינו צריכים להמתין עד שתתפתח בנו יראת הרוממות, רק אז נימנע מן העבירות ונעשה את המצוות, אתם מבינים שיתכן ולא היינו נמנעים מעבירה אחת כל חיינו, ולא עושים מצווה אחת כל חיינו, אם לא היה את הכוח הדוחף. לכן, יש תקופה של מלכות שעה, של יראת בשר ודם, שהיא נועדה לתפוס לתקופת ביניים, כמו שאמרתי, מלכות שעה. תודה רבה. יש לי. תודה, אני מאוד מודה לך. מאוד מחילה. כן, גם ליראת בשר ודם יש לה שעת כושר, כן, שהיא מכינה את המלכות לרעותה הטובה ממנה, קרי יראת הרוממות. למדנו דבר מאוד חשוב. א', שאי אפשר בלי יראת בשר ודם, וזו דרך כל האדם, להשתמש בתוואיו הנמוכים, הראשוניים, טרם, לפני, שהוא מזהה, מגלה, משכלל ומפתח את נטיות הרוח היותר עדינות שלו. דבר שני, למדנו דבר חשוב, שאנחנו לא יכולים להשתמש לנצח במידת יראת בשר ודם. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה צריך לבוא לשמה. ניתנה לנו ארכה, ניתנה לנו רשות להשתמש ביראת בשר ודם. אבל אנחנו צריכים לשים לב שהייתי אומר, תהליך ההסתמכות על הטבע הנמוך של הבושה, כן, הוא צריך להיות בהשגחה, הוא צריך להיות בתוך מגמה, כן, לגלות את המניעים, את הדחפים היותר מעולים. אנחנו לא יכולים להסתמך על הטבע הזה ולהגיד, זהו, אני לא צריך לגלות משהו אחר. כן? יראת בשר ודם גורמת לי להיזהר ברוב העבירות, מספיק לי. אני אראה בשר ודם מדרגה ראשונה. אני רק רואה בן אדם, אני מיד מוציא את הציציות החוצה. אני רק רואה בן אדם, אני מיד, כן, מקיים את המצוות כמו שצריך. יש לזה כוח, כמו שכתוב כאן בהמשך, כן? צורך העניין רק שתראו את המינוח שלו. אם נזהרת כל ימיך שלא חטאת, אל תחזיק טובה לעצמך. כי תחילת עזיבת העבירות, מחמת שמתבייש מבני אדם. כלומר, יכול להיות מצב שאדם נזהר כל ימיו שלא לחטאו, וכל זה מכוח מה? מכוח של יראת בשר ודם. אז יכול לבוא אדם ולומר, מה אני צריך לגלות בקרבי כוח אחר? יראת הרוממות? מוכל טובות. לא זקוק ליראת הרוממות. כן? אני, ברוך השם, מספיק מפחד מבני אדם, נוכחותם, מספיק מרתיעה אותי מפני העבירות, כן? שאני רואה את הרב של השכונה, שאני רואה את החבר ההוא, את החבר ההוא, אני כולי נעשה ממש שערותיי סומרות, כן? ובאותה שעה אני צדיק גמור. אז מה אני צריך את יראת הרוממות? אסור להגיד דבר כזה. כמו שאנחנו ננסה לברר, אסור להגיד דבר כזה, כן? מדרגת העבודה, כן, של יראת בשר ודם, היא מדרגה שמעמידה את האגו ואת האני במרכז. תחשבו על זה טוב, אנחנו נפתח את זה. הפסקה הזאת, אני כבר אומר את זה כעת, אם אדם רוצה להשלות את עצמו, שעבודתו תהיה מכוח יראת בשר ודם ותו לא, שידע לו, שברגע שזה מכוח יראת בשר ודם, כן, הוא לא יצליח לעולם לצאת מהפרטיות שלו. הוא עדיין לא ידע קדושה מהי, קרבת אלוקים מהי, כי הוא במרכז. שמה יחלימוך בני אדם. למה תיירים מפניהם? שמה יחלימוך, כלומר מי במרכז? לא כבוד השם שמתגלה בעשיית המצווה, אלא שמה יחלימוך, אתה במרכז. אתה עושה מצווה כל כך נפלאה, תמונה בקדושה הילאית, כן? עצומה, כבוד השם תמון בה, ועל מה אתה חושב בשעה שאתה עושה אותה? שמה יחלימוך בני אדם? הורדת איזה לכזה קטנות? אתה צריך לדעת שאנחנו עובדים מכוח שירת בשר ודם, אנחנו ממשיכים להנציח את האגו, אני ואפסי עוד, למרות שאתה מקיים מצוות, ואתה מקיים את כולם. אתה נזהר מעבירות ועושה את המצוות, אבל מכוח בשר ודם, ירת בשר ודם, אגויזם. מה שמרתיע אותך זה אנשים כמותך. אנשים כמותך. אז למה זה מרתיע אותך אנשים כמותך? מה כוחם? מה גדולתם? גדולתם זה בזה שהם קובעים את ערכי. אם אני מקיים מצווה, אז אני צדיק ביניהם. אם אני עושה עבירה, מזלזלים בי. כדאי לי להיות זהיר מפניהם. כן? כי המדד לערכי, למניה שלי, היא מושגת משיפוט, כן? שיקול דעתם ושיפוטם. אז כדאי לי, כדאי לי. כדאי לחשוף את התרמית, כן? או לחשוף את המעטפת החיצונית של אותה יראה. כדי שנראה מה מסתתר מתחתיה. וזה כשלעצמו, מה שאמרתי כעת, אמור לעודד ולדחוף אותנו כדי להתקדם הלאה למדרגה הבאה, למרות שהמדרגה התחתונה היא בבחינה של הכרח לא יגונה. אבל כמו שאמרו חז"ל, ההכרח של יראת בשר ודם היא לא תגונה, אבל גם לא תשובח. לא תגונה ולא תשובח. אז נגמרו הקולות, ועכשיו אנחנו חייבים להיכנס, להבין קצת יותר את המדרגה הבאה. יראת הרוממות. תסתכלו אצלכם בטקסט, דברים כתובים. אבל! כן, מזכיר לי, אבל אשמים אנחנו. אבל. אבל! כל מה שאמרנו על יראת בשר ודם, רק שתי שורות לפני כן. כן. מפני שיבוא על ידי זה לידי בושה וישוב מן העבירות, מחמת שיתבייש מבני אדם, כי מתוך שלא לשמה, שיהיו כמה שיבח את המדרגה הזו. אבל, כן? אחרי כל ההילולה הזאת, פתאום, אבל, כן? אתם יודעים, לפעמים אסור להגיד שבחים על פלוני אלמוני, בפני חברו שלא אוהב אותו כל כך. אתם יודעים למה? כי אם אתה תגיד על ראובן, בפני שמעון, שרובן הוא מאוד נחמד, ומאוד זה, ומאוד זה, השמעון שלא אוהב אותו, מה יכול פתאום להגיד? אבל! כן? זאת אומרת, אחרי התיאור הנפלא שלך, אודות ראובן, שמעון אומר אבל. כן? יש מצבים שלהגיד אבל זה דבר שהוא אסור, כמו המצב שתיארנו. אבל, פה בענייננו, יש מצווה להגיד אבל. כדי שאדם לא יבוא ויאמר, אז אני נשאר בירת בשר ודם. אבל אנחנו רוצים להציג את החולשה שלה. זה הזמן לבוא חשבון עם המידה הזו. אבל המעלה העליונה ממידת הבושה הוא שיתבייש לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בוא נסתכל על מידת הבושה, בוא נסתכל על המידה הזו כעל מלאך שמימי, אדיר. נרשה לעצמנו להסתכל מלידת הבושה כרגע, כי זה כוח פלאי. תראו לזכם כמו תרופה לסרטן. תרופה לסרטן. שכל מי שלוקח אותה, הוא מבריא במקום. אבל, התרופה הזאת היא עברה דילול. דילול ראשון, דילול שני, כמו משקאות מדוללים, או זהב מדולל, יש בו כל מיני סגסוגות של מתכות אחרות. הרעיון מובן. אתה לוקח זהב, יש לך כך וכך קראת, זה הכי צרוף, הכי מזוקק, ויש לך פחות ופחות, יש בזה יותר סגסוגות וסיגים. עכשיו תחשבו על מידת הבושה במובן הזה. מידת הבושה במעלתה העליונה, במצב של ה-24 קראת, היא יראת הרוממות. כן? כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו על דברי בנות צלופחד. כך כתובה הפרשה הזו לפניי, איך כתוב שם? במרום. כאשר בנות צלופחד טבעו נחלה, ובא משה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לשאול את דעתו, מה אמר לו ריבונו של עולם? כך כתובה הפרשה הזו לפניי במרום. הם כיוונו לדעת עליון. מידת הבושה, כמו כל המידות האחרות אגב, מה שנגיד כאן כרגע הוא נכון לגבי כל מידה. אבל ודאי וודאי שגם לגבי מידת הבושה. כל מידה ומידה. ראשיתה, שורשה, התחלתה, הוא לפניו במרום. במקום עוד עליון. מידת הבושה לאמיתו של דבר היא אחד הביטויים השפתיים המקוריים ביותר של מי? של הנשמה. הנשמה מתביישת בפני בוראה. עכשיו, המידה הזו, כתוצאה מחיבור הגוף או הנשמה אל הגוף, מה קרה לאותה מידה? אני לא רוצה לקרוא לזה קרה, אני לא רוצה לתת איזה ביטוי כאן או איזה רושם של תאונה. כך רצה הקדוש ברוך הוא. אבל מה באמת עובר על אותה בושה? כאשר הנשמה מתחברת לגוף, הבושה הזו מתחילה להתגלות, או יותר נכון להשתקף, להשתקף בעולמות היותר תחתונים. יש את הנשמה כפי שהיא מופיעה בבושה. הפוך. יש את הבושה כפי שהיא מופיעה בנשמה. איך מופיעה הבושה בנשמה? אני מקווה שתסלחו לי שאני לא יכול להגיד לכם. אני לא יודע איך היא מופיעה בנשמה. לא יודע. מאוד עליון. לא ניתן להגדרה. עוד לא פגשתי את נשמתי. הנשמה שלי עדיין בתוך הגוף. אני מכיר אותה דרך הגוף. אני מכיר את נשמתי דרך הנפש. אני מכיר את נשמתי דרך מידת הבושה שמופיעה בנפש שלי. יראת בשר ודם. יראת העונש, קצת יותר למעלה, כן? כן? איזשהו נצנוצים של יראת הרוממות. התגלה לי טיפ-טיפה כבוד השם במצווה או בתורה, ואני פתאום מרגיש איזשהו התעוררות של יראת הרוממות קצת לדקה או לרגע. זה מה שאני יודע. אבל מידת הבושה בתוך נשמתי? אני באמת לא יודע. נעלמה מעיני כל חי. אבל, כמו שאמרתי, מידת הבושה משתקפת, מידת הבושה הנשמתית, משתקפת ברמות של הרוח, הנפש, ברמות היותר נמוכות, מה שנקרא עולם ההכרה שלנו, שם אנחנו פוגשים את מידת הבושה, אבל באיזה צורה אנחנו פוגשים אותה? כמו שתיארנו בעמוד הקודם. פוגשים אותה קודם כל, פוגשים אותה בתבנית הטבעית, הספונטנית של יראת בשר ודם. שאנחנו פוגשים אותה. ואותה הבושה מוסרת לנו דרישת שלום ממי? משורשה העליון. כלומר, אם אנחנו חושבים שמידת, כן, הבושה שמופיעה ביראת בשר ודם, פה היא התחילה ופה היא נגמרת, זו טעות. אנחנו צריכים להשיב את האבדה. מידת הבושה הלכה לאיבוד. כי תראה שור חברך, או חמורו תועה בדרך. סמלתו, וכל אשר לרעך. אלו אבדות. מידת הבושה שמופיעה בצורה התחתונה של יראת בשר ודם, היא בעצם התרחקה משורשה. וכמו כל דבר, גם ביחס למידת הבושה, צריכים לשוב בתשובה. צריכים להשיב אותה לשורשה. צריך להשיב אותה לאותה מדרגה נפלאה. כך כתובה לפניי במרום פרשה זו. כך כתובה לפניי במרום בושה זו. איך היא כתובה לפניי במרום? יראת הרוממות. הבושה, הבושה מפני אין סוף ברוך הוא, מפני הדר גאונו וכבודו. זו שפת הנשמה. הנשמה תופסת את הבורא בגדולתו האינסופית. הנשמה יודעת את כבוד השם יתברך. נכון. אנחנו מכירים את עולמו. אנחנו מתביישים מפניו, כן? רק הודות לאלוקות המתגלה בעולם. איך היא הדרך ליראתו ואהבתו, אומר הרמב״ם, יראה ברואיו הנפלאים. אז אני רואה את גדולתו ויראתו בברואיו הנפלאים, באחדותיות ששוררת במציאות, איך כל הפרטים מחוברים במקום אחד, במערכות האקולוגיות שתומכות זו בזו. דרך המבט האחדותי, אני מתחיל לחשוב מחשבות, כן, על איזו מציאות עליונה מאחדת, לאט לאט, בסדר. אבל אין לנו דרך להכיר אותו, אלא על ידי הגילויים שלו במציאות. נכון. אבל עכשיו אנחנו צריכים לומר, נחזור עכשיו לדבריו, אבל המעלה העליונה ממידת הבושה, כלומר, המעלה העליונה, הבנו, מה זה מעלה העליונה? ממידת הבושה, הצורה שמידת הבושה משתקפת בהווי הנשמה. הצורה המיוחדת שמידת הבושה משתקפת עמוק בתוך נפשנו. לא רק במקום הנמוך של יראת בשר ודם, שמקורו הוא בגאווה ואגו, שמא יחלימוך בני אדם. מידת הבושה פה עוברת רידוד חזק מאוד, הנמכה חזקה מאוד, עד שהיא מתיישבת על הנקודה של האגו. האגו ספח את מידת הבושה, תיאל אותה אליו, ועכשיו זה מופיע ויצא העגל הזה, יראת בשר ודם, שמא יחלימוך. נחמד מאוד, אפשר מזה להימנע מעבירה. בזכות זה, הבושה הזו בכלל יש לה קיום או הצדקה כלשהי, ברוך השם, לפחות אני נמנע מעבירה. אבל יש פה תערובת לא פשוטה. מידת הבושה תועלה אל מקום האגו, היא נחטפה על ידי נקודת האגו של האדם, הזדווגה איתו ויצא מתוך ההכלאה הזאת יראת בשר ודם. זה מה שיצא. כך אני רוצה להציג את זה. ושוב, לא פוסלים את ההכלאה הזו. התוצר הוא לא ממזר. הוא לא ממזר. התוצר, לפי דעת חז"ל, הוא חיובי ויש לו מקום. יש לו מקום. אבל כדאי שנדע. כדאי שנדע שזה מעשה זנות. כדאי שנדע שיש פה ניאוף. יש פה התחברות של שני דברים שמלכתחילה לא נועדו להתחבר. האגו לא אמור לתעל את הבושה אליו. לא. הבושה כולה, מקומה ושורשה, הוא לא באגו. הוא בהתבטלות מוחלטת לרצון השם יתברך. שם, זה תפקידה של הבושה. זה שירותה, זה שימושה בקודש. זה שימושה בקודש. אם אנחנו לא נהיה ערים למורכבות של מידת הבושה הנמוכה הזאת, לא נהיה ערים למרכיבים שלה, לא נהיה ערים לסכנות שכרוכות בעקבה של הבושה הזו, אנחנו יכולים להגיע איתה עד סוף ימינו, עד סוף ימינו, ונגלה שהיא שהניעה אותנו. ולמיתו של דבר דאגנו רק לעצמנו, רק לפרסטיזה שלנו, רק לדימוי שלנו, עד כמה שדבר נראה מוזר. אנחנו לא נדע את זה עד מותנו. רק כאשר תושל מעלינו קליפת הגוף ונתייצב מול עצמנו באמת, אני חושב שכל חיינו עבדנו את עצמנו. את עצמנו. ומי שעזרנו לעבוד עצמנו זה ראיית הזולת. זה החברה שסביבנו. היא ליבטה בנו בלי הרף את אותה בושה נמוכה. כן? ובעצם עבדנו את עצמנו. זה סוג של עבודה זרה כזאת. בשעה שמזמן כבר היינו צריכים להתקדם הלאה אל הבושה העליונה, לעברה, ללכת ולחשוף את הבושות היותר עליונות, מיראת בשר ודם ללכת הלאה ליראת העונש. ביראת העונש גם בה יש מדרגות. יש את הזהירות, יש את יראת החטא, יש מדרגות ביראת העונש. משם להתחיל ולהיכנס לאט, לאט, ליראת הרוממות, להתפעל מכבודו של עם ישראל, להתפעל מניצוצי הגאולה, להתפעל, להתבייש לפעול פעולה נגד עם ישראל, נגד ארץ ישראל, להתבייש, להתחיל, להתקדם ולהתפתח מכוח של זיהוי כבוד השם המופיע בערכים המרכזיים בעולמו, שזה תורה, שזה עם ישראל, שזה ארץ ישראל. להתחיל לראות שאנחנו מונעים לא מאיזה מרכז של אגו, אלא מהתבטלות לתכנים עילאיים מאוד. כבוד הזולת, חלילה לפגוע בו, חלילה. לא, צפצף לו, אתה לא רואה שהוא עומד בדרך. לצפצף לו? לצפצף לו? פתאום לצפצף לו. מה, לצפצף ככה, לצפצף לו? כאילו, כן, אני אומר תמיד, צפצוף ברכב זה מחליף את הצעקה. היינו נורא רוצים לצעוק, אבל חלונות סגורים והמזגן עובד והמוזיקה ברקע, אנחנו לא יכולים לצעוק. מי מחליף אותנו? הצפצפה. לצפצף לו. למה לצפצף לו? זה בן אדם שם יושב בפנים. למה לצפצף לו? מה הוא, בהמה? מה הוא? צפצף לו? לא. אני אחכה עד שישים לב שהוא עומד בדרכי. אבל חלפו שתי דקות, צפצף לו. לא. אני אולי אעשה לו סימן, אני אפתח את החלון ואני אעשה עם היד ככה. לא ככה, ככה אני אעשה לו. פתאום הוא התעשת מחלומו. הוא באמת לא שם לב שהוא עומד במרכז הכביש. קורה לפעמים. ואז הוא עומד בכסליחה, וזז הציד. בסדר גמור. אם הוא נכנס לי פתאום לנתיב הנסיעה ומסכן את עצמו, ודאי שאני אתן צפצוף, לזה נועדה הצפצפה. ודאי, אתם צפצפה, ברגע האחרון. אבל גם אז, לא לצפצף ולחרוק שיניים. לא. יש לי עסק עם בן אדם. בן אדם טועה. סיכן את עצמו ואותי. אבל זה לא מתיר להתייחס אליו בצורה כזו. אני רוצה שהבושה שלי, היא תלך ותתפתח, היא תינק ממקומות גבוהים יותר. שם אני רוצה. קדם, שם. זה הבושה העליונה. כן. רק יש לי הודעה חשובה, רגע. ברוך אתה, אדוני אלוהים, אומר העולם, שהכל נהיה דורו.
כן. שבאמת שזה יורד לתחום של האגו, הבושה.
כשהבושה מניחה את מקומה העליון, בדרך הבריאה היא יורדת למטה ונכנס לאגו. מתועל האגו, כן.
רציתי אני להגיד משהו על זה. שחזל אמרו כאילו שזה בעייתי, שזה גם מוערך אבל בעייתי, אז אני לא יודע, אולי חזל רשמו את זה בתקופה באמת שכולם היו יהודים ושומרי תורה ומצוות, אז באמת הבושה, אבל נגיד אפילו היום, זה מחדד את הבעייתיות, כי אני יכול לתת אפילו דוגמאות הפוכות, נגיד אני הולך לבית כנסת בשבת, בעיר שממנה אני בא, וכאילו אני לא כזה רגיל לזה, ויכול להיות שפתאום כאילו אני עם כיפה על הראש, ואני רואה כזה חברים מפעם, ופתאום אני אתבייש, לא יודע, כאילו זה...
הכיפה.
כן, או לא יודע.
אתה אומר, נהפכו היוצרות.
בדיוק, אפשר גם להתבייש להפך הרי, כי זה... כי כשזה יורד לאגו, אז הכללי המוסר מוכתבים על ידי הסביבה, עכשיו חזל בטח רשמו את זה בתקופה שזה היה כאילו מביך ככה.
זה היה המדד, כן.
כן, אבל היום זה אפילו כאילו עוד יותר גרוע, כי יש מקומות שכאילו לא להגיד לשון הרע, ולהגיד, חבר'ה, אני לא רוצה לרחל, אז כאילו, זה ההפך מבושה, זה נדרש גבורה כאילו,
נכון. זה הערה חשובה. זה הערה חשובה. אבל גם בחברה כזו, בכל אופן, בני אדם עדיין מתביישים לעשות עבירות בחברה שבתוכה הם חיים. כן? עדיין מתביישים לעבירות עבירות. כן, אולי להוציא את הציצית, כן? הם מתביישים בפני אותה חברה, או לשים את הכיפה, אבל יש עבירות אחרות שהם מתביישים גם בפני חברה כזו. מה שנחשב כעבירות באותה חברה, ומאוד יכול להיות שזה, גם בעיני התורה זה עבירות. עבירות על דרך ארץ, כן? גניבה, בוגדנות, כל מיני דברים כאלה. יש עדיין דברים שאדם מסתיר גם מחברה. כן, תלמי לך. עכשיו, אלא אם כן, באמת, הוא הולך לחפש את החברה היותר ירודה, כדי ששם הוא יוכל גם לעשות את המעשים יותר נפשעים, מבלי להרגיש שום, כן, התנגדות מצד החברה. נכון, יש מצב כזה. נכון. ואז הבושה יורד לדיוטה התחתונה, היא כמעט ולא נוכחת, היא כמעט ולא מתעוררת, אל נוכח החברה הזו. מכיוון שהבושה הזו היא מושתתת על אמות מידה של חברה, אם זו תהיה חברה פושעת ועבריינית, אז גם בושה מפני יראת בשר ודם לא תתפתח ולא תתעורר לה, כי היא תלוית חברה. ואם החברה לא מקדשת, כן, את הדברים האלו, אני יכול לעשות, כן, זו בעיה. כן? אז כמעט ואין הוכחות לבושה הזאת. אבל לא מדוברים, כן, שהוא לא בראשי הסכינן, כן, גם הדוגמאות שהבאת, עדיין מדובר על ציבור חשוב, ובדי ובדי שחלק נכבד, מה שנקרא עבירות, לפחות על דרך ארץ, אני לא אעשה גם בפניהם. כן? ואם החברה יורדת מתחת למדרגה הזו, אז זה אמר הרמב״ם, אולי כדאי לגור במדבריות ולא באותה חברה. ממש במדבריות. חלילה חלילה להגיע למקום ששם יראת בשר ודם שלי לא פועלת להיטיב את מעשיי. אם אני רואה שאני חי בתוך חברה, כן? שלא מתעוררת במידת הבושה של יראת בשר ודם, אני צריך להתרחק מאותה חברה. כן? ולהיות זנב להריות ולא ראש לשואלים. נכון. אבל המעלה העליונה ממידת הבושה הוא שיתבייש לפני הקדוש ברוך הוא. דע לפני מי אתה עומד. שיתבייש לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה בא להגיד לפני הקדוש ברוך הוא? אתה לפני הקדוש ברוך הוא. והוא לפנינו. זה נשמע קצת אולי בנאלי להגיד את זה, ואולי קצת נאיבי. אנחנו לפניו כרגע. כרגע, אנחנו לפניו. האשליה שאנחנו לא לפניו והוא לא לפנינו, זה מה שמאפשר לנו לעשות חטא בסתר. ראינו, חטאים בסתר, אנחנו נעשה, כן? כיוון שאין פה יראת בשר ודם, בני אדם לא רואים אותי, אין איש רואני, וריבונו של עולם הוא לא רלוונטי, וברגע זה משתעשע עם הלכיו בעולמות עליונים, והעולם הזה נעזב להפקר, אז איש ישר בעיניו יעשה. ואז האדם חוטא וסתר בתוך ביתו. כן? אבל הוא לפנינו. ממש לפנינו. שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד. זו מעלת הבושה. הנשמה עומדת לפני הקדוש ברוך הוא כל הזמן. הנשמה לא היא מתרפקת על דודה, כך אומר הרב, בעולת ראייה, חלק א', הנשמה הלא היא מתרפקת על דודה. מתרפקת על דודה. נשמתנו מתרפקת כל הזמן. אגב, היא שולחת לנו איתותים מאותה התרפקות, ומעוררת בנו דחפים חזקים של חיפוש, למשל. כל החיפוש, כן? כל החיפוש, כן? חוסר הנחת של האדם, ותחושת החסרון שלו, וחוסר השמחה, נובע כתוצאה מזה שהנשמה משתוקקת לממש את הקשר שלה עם בורא, עם הבורא. אבל מכיוון שהיא נקשרה בגוף, היא לא יכולה לחזור לבורא אלא אם היא תשכנע את הגוף. היא נתלתה או נקשרה בקשרים חזקים מאוד אל הגוף, והאדם במהלך הבחירה החופשית שלה צריך לשכנע את הגוף ואת הנפש לקבל את מרותה של הנשמה. אבל גם במצב כזה שהתקשרות הגוף והנשמה ביחד, הנשמה מעוררת בנו בלי הרף, בלי הרף, כן? פעימות פנימיות של תשוקה לאלוקות. אלא כמו שאמרנו, אצל סוחר הבדים, התשוקה הזו מתבטאת במחשבה דמיונית שמה שחסר לו זה עוד מיליון שקל. כן? אולי לפתוח עוד איזה שוק. ואז הוא הולך ומתרוצץ משוק לשוק, ומרחיב את העסק, טוב, כן. כל אחד ואחד, אצלו התשוקה הנשמתית באה לידי ביטוי לפי אורח החיים שלו. אצל הכדורגלן, אצל הזמר, כל אחד מפרש את התשוקה הזו באופן שלו. יש מי שחושב שדווקא כאשר הוא ישיג את פלונית אלמונית, זו האהבה שתחזיר לו את החסרון הפנימי ואת תחושת הריקנות, אבל הוא חווה עוד ועוד אהבה נחזבת. אהבה זה לא משחק פשוט, כמו שאומר השיר. ומסתבר שמה שאדם מחפש בעצם זה קרבת אלוקים. נכון, קרבת אלוקים אפשר להשיג מתוך אהבת אישה, אבל לא אותה אהבה שאתה מדמה לעצמך. אבל למה הוא חושב שאותה אהבה זולה ונמוכה תגרום לו השלמה של החסרון? כי זה מושגי היסוד של החברה שבה הוא חי. אז הוא לוקח בעצם תשוקה נשמתית עמוקה מאוד, מלביש אותה כמו שראינו מקודם בעולם המושגים הנפשי שלו, ויצא העגל הזה, ומה שיוצא זה אהבה נמוכה שאחרי זה שרים עליה בכל אמצעי התקשורת מבוקר ועד ערב. אהבה שלי, שרוף עליי, שרוף עליי, כל זה, כל השטויות האלו. אבל למעשה זה מבטא את התשוקה של האדם לאלוקים. מבטא את התשוקה לאלוקים. אבל, בכל אופן, במצב העכשווי, אנחנו נמנעים מלראות את העובדה הפשוטה, שאנחנו עומדים לפני השם. אין שום דבר בעולם. חוץ מזה, אני ואתה, ריבונו של עולם, אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה. כל העסק שלנו זה רק מול הבורא. אין אנשים, אין שום דבר. כל האנשים שיושבים, כל טוב יפה. כולם חמודים, כולם ברורים, כולם מהירים, הכל נחמד. אין לי שום עסק איתך. יש לי עסק עם הבורא. מתוך העסק עם הבורא, יש לי גם יחס אליך. היחס אליך נגזר מתוך העמידה לפני השם יתברך. זה מהפך מוחלט בתפיסת החיים. אנחנו לא חיים כך היום. אתם יותר חשובים בעיניי מהקדוש ברוך הוא. אתם תופסים משקל הרבה יותר גדול מריבונו של עולם. הנוכחות שלכם, כן, תופסת בעיניי משקל עדיין יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד את ההפך כמובן, כן, קדוש ברוך הוא, אבל בפועל, בפועל הרושם, הרושם שמערכות היחסים שלנו עושות אנחנו אחד על השני הוא הרבה יותר גדול ממה הקדוש ברוך הוא אומר. מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? אנחנו בנאמנות כפולה. זה לא אמור להיות ככה. היינו אמורים להתבייש מהנוכחות האלוקית בכל רגע ורגע. בכל מעשינו היו צריכים להיות מושפעים השפעה טוטלית, מוחלטת, ממציאותו התברך. ממילא, זה היה גורם לנו לגמרי להיות קשורים לתורתו, למצוותיו, לאהבת כל אדם נברא בצלם. כל תורת האהבה הייתה מתפתחת מזה, כן? ראו מידת האהבה אצל הרב קוק, מוסר אביך. אבל אנחנו עדיין לא שם. עדיין אנחנו מלאי חשבונות. מלאי חשבונות. אנחנו צריכים לצפות בצדיקים ולראות איך הם מתנהגים. ושוב, יש לנו את ההזדמנות הנפלאה הזו, מקווה שעוד הרבה עשורים יהיה לנו את ההזדמנות הזו, לצפות ולהסתכל ברבינו, הרב ביגון. תשימו לב, את מי הוא רואה בשעה שהוא אומר דברי תורה? האם הוא עושה את החשבון לקהל, או שהוא עושה את החשבון לריבונו שלהם? מישהו יודע את מי הוא רואה לפניו? אתם שמים לב את מי הוא רואה? אני אגיד לך גם איך אני יודע את זה. איפה אני אגיד? אבל באמת מי הוא רואה לפי דעתכם? שהוא אומר דברי תורה, שהוא מדבר איתך, או שהוא מדבר, כן, מדבר אפילו עם ראש ממשלה, או עם שר ביטחון. את מי הוא רואה? את הקדוש ברוך הוא. איך אני יודע? כי בדבריו יש אך ורק דברי אמונה. אין חנפנות, אין שקרים. תסתכלו איך הוא מדבר. אין התפעלות, אין? אין התחנחנות, אין ריצוי, אין שום דבר. יש כבוד גדול לזולת, הערת פנים, ודאי, חיבוק, אפילו נשיקה. ראיתם את הרב ביגון מנשק חתנים? אשר יש לך עוד סימן לכי? ודאי שהוא מנשק חתנים. אבל אל תדמה לתפוס אותו ברשתך, רק בגלל שהוא נשק אותך. אין לך סיכוי. מהר מאוד הוא חוזר. מה זה מהר מאוד חוזר? זה לא שבזה שהוא נשק לך את הלכי, הוא עזב את הקדוש ברוך הוא. הוא גם מנשק אותך בלכי בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שום סיבה אחרת. וגם שהוא נוזף בך, יצא לי להיות במשרדו של רב ביגון פעם. ובאתי ואמרתי, זה היה לפני 5 שנים. ואמרתי לרב ביגון שאני רוצה קצת לעסוק אולי, כן, מה שנקרא לעשות לביתי. לעשות לביתי. קצת אולי ללמוד אימון יהודי, אולי קצת לשפר את הנגינה. אני צריך איזה קצת שנת שבתון. ודיברתי כ7 דקות. ואני אוהב אהבת נפש, טוב ביגון. יש לנו קשר מאוד מיוחד. יש לזה סיבות בעבר, כל מיני סיבות, לא משנה. מאוד מאוד קשור לרב ביגון, לדמות. האישיות. ודיברתי 7 דקות, ואז הרב ביגון אמר לי, גמרת את הדרשה? אמרתי לו, כן רב. אז הוא אומר לי הרב, אני רוצה בבקשה להציג לך רגע, שתשמע את עצמך, מה שאמרת במהלך 7 דקות. פתחת ואמרת, אני רוצה ללמוד, אני. ואחרי זה אמרת, ואני, אני, 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 אני. מי אתה? כך הוא אמר לי. מי אתה? אתה יודע שיש פה תלמידים שצריכים אותך? אבל רב, גמרת את הדרשה? תן לי לדבר. אמרתי, אני כבר לא יודע מה יותר מחמיא לי. החיבוק שנותן לי או הנזיפה? למה אני מרגיש כל כך אהוב שהוא מוכיח אותי בצורה כזו? פתאום הגעתי למסקנה, כי את שתי הפעולות הוא עושה מתוך יראת שמיים. עכשיו הבנתי. אני לא ידעתי מה יותר מחמיא לי. החיבוק או הנזיפה? אחרי שהוא סיים לדבר, הוא אומר לי, טוב, תראה, בחיוך הנפלא שלו, אתה מפסיק לקבל משכורת מכון מאיר. מהיום אתה תלמיד במכון מאיר. אתה צריך ללמוד את תורת הכלל. שנת שבתון, תורת הכלל. ואז הוא מוציא ספר מהמדף, כן, של הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה. שמעתם עליו כבר כמה וכמה פעמים, לימד פה הרבה שנים, צדיק יסוד עולם. והוא קורא מתוך הספר, בוא תראה מה זה כלליות. האדם מישראל צריך שכנסת ישראל וטובת האומה תהיה לנגד עיניו. שמעת, הוא אומר לי? לך, חזרה לעבודה. איזה איש אמת. איזה איש אמת, תחשבו על זה. מה, דיוקנו של מי הוא רואה נגד עיניו בשעה שהוא אומר את הדברים האלו? רק את דיוקנו. כי אם הוא, לא, אם הוא היה אומר את הדברים האלה, אגב, בלי לראות את דיוקנו, מה היה יוצא? כעס, זלזול בי. והייתי מרגיש את זה, כי אני מאוד רגיש. כל דבר שלא יוצא בצורה אמיתית, אני מרגיש אותו. אני מאוד רגיש, לטובה ולרעה. מאוד רגיש. פלא פלא. הורדתי את הראש, יצאתי מהחדר. חזרתי למקומי. ומאז לא הרגשתי גם צורך לעלות את הנושא הזה שוב. ברוך השם, אני מאוד שמח בעמלי. אפילו קיבלתי כמה חבורות מאז. לא רק שלא הורדתי מעלי את העמל, אפילו הגדלתי את העמל. ואני שמח בזה. עד שלא קיבלתי את החבורות, כל מי שהיה אומר לי, תעשה חבורות, הייתי שופך עליו רותחין. עכשיו שהתחלתי לעבוד עם החבורות, כל מי שאומר לי, בטל את החבורות, אני קופט אותו לפני ארי. פלא פלאים. בזכות מי? בזכות הרב יגון. שהוא לא ויתר לי. לא ויתר לי. לא ויתר. יראת שמיים. כשאתה רואה את הרב הזה, אתה רואה לפני מי עומד. אני אומר לכם, אני רואה לפני מי עומד. אני רואה. אני רואה את השיח שלו עם ריבונו שלו. אני רואה את הפועל היוצא של השיח הזה בצורת ההליכה שלו, בצורת הדיבור שלו, בצורת ההתייחסות של הבריאות. תסתכלו שהוא מדבר עם בן אדם, איך הוא מדבר. איזה שליטה, איזה נקיות, בלי חסר ויתר, איזה רוגע. אבל הרב, איך אתה עושה את זה? אני לא צריך לדאוג, יש לי את הבורא עליי. לא צריך לרצות את הזולת, לא צריך לפחד ממנו, לא צריך שום דבר. למה? אין לי אלא אלוקיי על גביי. וזה לא משנה מי יעמוד לפניו. ראש ממשלה, זה לא משנה בכלל. את אותם דברים שהוא אומר לי במשרד, הוא יגיד לראש הממשלה. אותם הדברים, בכבוד עצום! ראש ממשלתנו, תתתה, אבל תרב מיד! נכון לעכשיו. אין אפס. זה יראת שמיים. וכדאי לדבק באנשים האלה מאוד, מאוד, מאוד. כל עוד הם נמצאים בינינו. אני לא יכול להגיד שאין הרבה. יש הרבה. אבל הם פה. הם בהישג יד. אילולי שישרתי שכינתי ביניכם, לא הייתה רוחכם גסה אליכם. כך אומר רשי לגבי חטא המרגלים. אילולי שישרתי שכינתי בתוככם. זה נמצא בתוכנו. אז לפעמים דווקא שדבר נמצא בתוכנו, אנחנו לא מספיק מתייחסים אליו. כולנו יודעים את מעלתו של הרב. כולנו יודעים. אבל כדאי יותר להתאמץ ולהבין את משמעות המעשים שלו. מאיפה זה נובע. להבין את הקשר המיוחד שיש בצורת ההתנהגות הזו לריבונו של עולם, לאמונה. זה מאוד חשוב. בקיצור, מילים פשוטות. לשמש תלמיד החכם. לשמש אותו. אני יש להסתכל אחרי תפילת מנחה, ברוך השם. כנראה שאנשים מתחילים יותר עם לב פתוח, להבין מי זה הרב ביגון. אני רואה, אם מסתכל על הפינה שלו, פעם ברוכת צהריים, אחרי תפילת מנחה, לפני ברוכת צהריים, ישבו ולמדו איתו כמה? 3 תלמידים. היום אני רואה, עומדים שם איזה 20 איש. התחלנו לקבל שכל, ברוך השם. התחלנו לקבל. לא בזה, מסתכל בחבורות שלו בשעה, 4 אחרי הצהריים, אני רואה 3 תלמידים. למה? כל דקה שיושבים הרב ביגון, גם אם הוא ישתוק אגב, ולא יגיד מילה, רק לראות אותם מגרד בראש, זה תורה שלמה. מה, אתם לא רואים את זה? זה תורה שלמה. הוא לא מגרד בראש ככה. איזה שליטה, איזה עונג. מי צריך בכלל לשמוע ממנו דברי תורה, אתם יודעים מה? גם אם היה שותק, לא מדבר כלום. רק להסתכל עליו. אם יש לך חוקרים שצופים בציפורים במשך ימים, שבועות, חודשים ושנים, הציפור לא מדברת. הם רק צופים בציפור. רק צופים בציפור. הם מתמוגגים מכל הנעת כנף, מכל איזה הרגל של הציפור, מכל איזה אמבטיית שמש, הם מתמוגגים מרוב עושר. מה נגיד על ה... מה נגיד? חבורה של 2 אנשים, 4. יש לך אפשרות לשבת 1 שלמה עם הרב ביגון. שעה שלי. אתה רוצה לשמש תלמידי חכמים? אני לא נגד, חס ושלום, דברי חוכמה, נכון? יש שיעורים ש... דברי חוכמה, אין המדרש העיקר. גדול שימושי המלימודה. אתה לא תבין את מה שהרב המבריק אומר, אם לא תסתכל איך זה בא לידי ביטוי בחיים. כל הגודל הזה של דברי תורה, תסתכל. תסתכל בצורת ההליכה של הרב ביגון, שהוא הולך, תעקוב אחרי ההליכה טוב טוב, שהוא עוזב את מקומו. תסתכל שהוא יורד מהבמה אחרי דברי התורה לפני תפילת מנחה. תראה את נשיקת הפרוכת, תראה את ההילוך הרגוע, שום שערת רגש פנימית מוגזמת. אתה יכול לדרוש דרשה, לרובנו ככה. אתה דורש דרשה לפני ציבור, אתה כל כך נרגש, שאחרי זה אתה יורד מהבמה, עד שאתה מסדר את הנשימה לוקח השבוע. תראה את הבן אדם, הוא עומד מול הבורא. זה פילה פלאי. נשיקה את הפרוכת הזו, לא בשביל לעשות רושם על איש, תחשבו כמה פוטנציאל של גאווה יש בזה שאדם מנשק את הפרוכת. כן? או, עכשיו מסתכלים עליי, מנשק את הפרוכת, חיבת הקודש, מנשק את הפרוכת כמו ילד קטן שמשחק בצעצוע. כל כך טבעי. תגיד, זה לא גורם התמוגגות הדבר הזה? אני אומר לכם, זה דבר, תורה שלמה. איך הוא הולך למקומו, יורד במדרגה של העץ הזאת, עם הבימה הזאת, חוזר, הולך ליטול ידיים, ליטול ידיים, באותו הקצב, הכל באותו הקצב, זה לא יאמן. באותו הקצב, שקט ברגיעה. לא צריכים להתרגש, לא צריכים להתפעל. כמו צ'יטה. מיליגרם של אנרגיה לא מתבזבזת לריק. לא בדיבור, לא במחשבה. אני זוכר שפעם אחת, כן, זה היה בתקופה הקשה, שנרצח אחד מתלמידי הישיבה, ישוע פרידברג. הוא חתום שם, כתוב שם, על הלוח, כן, של חללי הישיבה לדורותיהם. וזה מאוד חרה לרב ביגון, הוא היה בצער עמוק מאוד, זה היה תלמיד מאוד אהוב שבמסירות נפש עלה מקנדה לישראל. בקיצור, היה יהודי מאוד מיוחד, הוא היה בחדר 25. אני עוד זוכר שזה לימים זה נהפך החדר של הרמים שהיינו שם ישנים בצהריים. אני הייתי שם ישן בלילות פעם בשבוע כשהייתי מגיע לפה פעם בשבוע לירושלים וישן כאן. ואני זוכר על הארון של ישוע פרידברג, השם יקום דמו, היו כל הכתובות שהוא השאיר אחרי מותו. שיוויתי השם נגדי תמים, כל מיני דברים. על הארון שלו, כל מיני. הוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד. ורב ביגון היה בצער מאוד מאוד עמוק. מאוד מאוד עמוק. והעלו אותו לשידור ברשת א', זה היה עם איתן אלמוג. אני זוכר עוד את המנחה. כן? איתן אלמוג. כבוד הרגע, כן, הרב ביגון, נשמח לדבר איתך על מה שקרה, והרב ביגון דיבר ב... זה פעם ראשונה ששמעתי אותו דופק על השולחן. זה לא ייתכן, זה לא ייתכן. אז איתן אלמוג אומר לו, הרב ביגון, תירגע. לא ירגע. הוא חושב שיש לו עסק עם איזה ארכי פרחי המנחה הזה, כאילו הרב ביגון זה מעצבנים. הוא לא הבין. שעת לבכות, עת לצחוק. עת לדבר בנחת, ועת לדפוק על השולחן. הוא לא הבין. רב ביגון לא יצא מהכלים. אני שמעתי את אותה שיחה, ידעתי עליה בטרם עת. פתחתי את הרדיו, והקשבתי. ואני שמעתי את הדפיקה על השולחן של רב ביגון. זו הדפיקה המוכרת לי ממקומות אחרים. שאני זוכר לשמוע אותה בחדרים סגורים, אתם לא שומעים את זה. כי לפניכם צורת החינוך היא אחרת, צריכה להיות. אבל אני שומע את זה בחדרים הסגורים, שם נדונות בעיות רגישות. שם רב ביגון מתגלה כמנהיג. וזו הייתה אותה דפיקה על השולחן. אין שום הבדל בירת השמיים. כאשר הוא שקט, וכאשר הוא דופק על השולחן. אולי יודע את זה. כן. אבל רבותיי, זה נקרא לפני השם. אתה רוצה להבין מה זה באמת? יש לנו עסק רק עם הבורא. רק עם הבורא. איך אמר לי פעם דוד בן יוסף? אני הייתי אמור להופיע בענייני האומה, לתת שם איזה קטע נגינה, באהבה ואמונה. זה היה בפעם הראשונה של הכינוס באהבה ואמונה. הייתי אמור נגן עם מרכב של תלמידים את הבלדה ליונתן פולארד. היה לי שם תפקיד משמעותי שם בקטע הזה, גם כתבתי את הלחן שלו. היה לי שם קטע של בגיטרה. אני נורא נורא התרגשתי. לא ידעתי את נפשי מרוב התרגשות. לא ידעתי אם אני אוכל לשרוד את הדבר הזה מול 3,000 אנשים. זה היה הכינוס הראשון. היו המון אנשים, היה מקום אחד פנוי בתוך האולם הגדול. היום כבר עושים את זה בלומות יותר קטנים. בכינוסים הראשונים היו המון משתתפים. ואמרתי לעצמי, מה יהיה? אז באתי לדוד בן יוסף, מי שמכיר אותו, אמרתי לו, מה אני עושה, דוד? הוא אומר לי, תחשוב, בשעה שאתה עולה לבמה, שאתה ציפור מצייצת בגן. יש לך ציפורים בגינה. תחשוב שאתה ציפור מצייצת בגן. מה הרעיון, דוד? לציפור לא אכפת שמישהו נמצא בתוך החדר ושומע, או מישהו עובר ליד העץ, היא עוסקת בשאלה. תחשוב שאתה ציפור מצייצת. דיברנו על זה קצת, אני חושב שקלטת את העניין. ציפור מצייצת, כלומר, אתה עומד מול מי? תחשוב שאתה עומד מול השירה הפנימית שלך, מול הבורא במילים אחרות. אוי, זה לא פשוט, מה? עכשיו להפוך את 3,000 האנשים שיושבים באולם, להפוך אותם בעצם לשחקני משנה. אבל אני אשאר לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט. הגיע הזמן, אני שומע כבר את המנחה אומר, ועכשיו נקבל את הרכב תלמידי מכון מאיר, שיבצעו לנו הצגת בכורה של הבלדה ליונתן פולארד. ואני עם הגיטרה. אני אומר לעצמי, הלוואי שתהיה הפסקת חשמל. הלוואי. אני נכנס פנימה, לוקח את הגיטרה, רועד, ונזכר בדברים של דוד בן יוסף. אני עכשיו עם יונתן פולארד. אני עכשיו עם כוח היצירה הפנימי. אני עכשיו עם הרצון לשמח את הבריות, לעורר בהם תקווה, תפילה ליונתן. לקחתי את הגיטרה, הגיע הקטע שלי, התחלתי לנגן. ואני אומר לעצמי, הלוואי שלא ייגמר. הלוואי שלא ייגמר. עוד דקה אולי, עוד דקה. נגמר הקטע, נגמר השיר. מחיאות כפיים סוערות, התרגשות גדולה אחזה בקהל. הרגשנו שעשינו משהו למען יונתן פולארד. הרגשנו שצייצנו קצת בגן. ברוך השם. זה לא קל לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. אבל זה כל חיינו, זה כל התורה רגל אחת. מול מי? דיוקנו של מי אתה רואה ונוצח? דיוקנו של מי? ואנחנו חייבים לברר את הסוגיה הזו. אני קצת הערכתי בזה, כי זה ילווה אותנו במהלך הפסקה הזו. כן? זה ילווה אותנו. החשבון העצום של יראת הרוממות, הנוכחות האלוקית בחשבון חיינו, בחשבונות חיינו, לפני השם. אבל העלה העליונה, ממידת הבושה. הוא שיתבייש לפני הקדוש ברוך הוא, אני ואתה, נשנה את העולם. כי עניין שנאמר, אלוקיי, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך. רק ממך אני מתבייש. בושתי ונחלמתי. מדרגת הבושה כל כך אקטיבית, כל כך חזקה, כלומר, הנוכחות האלוקית כל כך אדירה, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניו אליך. זה נאמר בעזרה. זה אותו עזרה שקורא בשם השם הגדול. זה הביטוי המיוחד שמופיע בעזרה. שם השם הגדול. קרוב למה שנאמר באברהם אבינו. שהוא הולך וקורא בשם השם. כן? איזה שם השם הוא קורא? בשם השם הגדול. מה פירוש הקריאה בשם השם הגדול? מה שאמרנו על הרב ויגון. הקדוש ברוך הוא כאן. הוא בתנועותינו. ובדיבורנו. זה נקרא שם השם הגדול. יש שם השם הקטן. איזה שם זה? זה השם שנמצא שם למעלה. בעולמות העליונים. הוא לא גדול. הוא לא גדול. הוא לא מתפשט. הוא נמצא שם. מה זה נוגע לי? מה המציאות העליונה הזאת שם של הקדוש ברוך הוא נוגעת לי? לא נוגע לי. שם השם הגדול זה שם השם המתגלה. זה, כן? אותו עניין שבא לידי ביטוי פה בדברי עזרה, שימו לב, איך, כן, אלוקיי בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך, פעמיים אלוקיי. אתה הוא השם האלוקים בשמיים מעל ובארץ מתחת, אלוקיי, אלוקיי. אלוקיי למעלה, אלוקיי למטה. שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, כפי שהוא אחד למעלה, כך הוא אחד למטה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זאת אומרת השם אחד ושמו אחד? הוא יהיה אחד בעולמות העליונים, פשיטה, בעולם השורש, אבל גם שמו יהיה אחד. גם בהתגלות שלו הוא יהיה אחד. זה שם השם הגדול. הקדוש ברוך הוא פה, איתנו. אלוקיי בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך. ואם תחשוב, איך אתבייש ממי שאיני רואהו בעיניי? איך אני עובר מהפזה? איך אני עובר מהמישור החושי שמציג לי את המציאות דרך החושים? וממילא אני יכול לפגוש רק את האלוקות ש... איך אומרים? איך קראנו לזה מקודם על הבושה שירדה ממקומה העליון? האלוקות המשתלשלת ומשתקפת דרך הכלים הנמוכים. זה האלוקות שאני מכיר. אני מכיר את הבושה מפני בשר ודם. אבל איך אני אקח את הבושה הזו ויחזיר אותה לשורשה? איך אני אחזיר אותה? איך אני אגלגל אותה אל שורשה ומקומה הראשון? הרי היא כלואה פה בתוך העולם הזה. הבושה כלואה. הבושה אנוסה. איך? איך אני אקח את ההופעה הבושתית הזאת? ועכשיו אני אחזיר אותה, כן? לרמה, למצב הגבישי, הקריסטלי, האחדותי, עירת... איך אני אעשה? איך אני אחלץ את הבושה הזו מהכלא הצר של עולם החושים? זו בעצם השאלה. זו שאלה שאנחנו שואלים יום-יום. יום-יום אנחנו שואלים את השאלה הזו. כן? ריבונו של עולם, איפה אתה? אני רואה בעיניים. תקרא לי את ים סוף, ריבונו של עולם. אני רוצה שהעיניים יראו. תקרא לי את ים סוף. תקרא לי את ים סוף. אני רוצה לראות שאתה נמצא. בסדר? תן לי סימן. דרך החושים. אבל עכשיו אנחנו הולכים לפגוש אותו לא בחושים. הולכים לפגוש אותו בציורי הלב. עכשיו אנחנו הולכים לפגוש אותו באיזה מקומות? במקומות הסמויים מן העין. ברמה הריכוזית הגבוהה ביותר. אנחנו רוצים לפגוש אותו שמה. די, פגשנו אותו כבר במקום האגו, נכון? שם הוא מופיע ברמת יראת בשר ודם. די, אנחנו רוצים לפגוש אותו במקומות זקים יותר. ששם הוא מופיע בלא תיווך. שם הוא מופיע בצורה זקה יותר. לא תלוי, לא כרוך, לא קשור באגו. אני רוצה לפגוש אותו שם עכשיו. אז זה מתחיל דרך שאלה. ואם תחשוב, שימו לב, ואם תחשוב, זה לא רק בדיעבד. אם תחשוב, תחשוב, תשאל שאלה, מצוין. השאלה מעלה לדיון את הסוגיה הנכבדת והגדולה. איך בשר ודם יכול לפגוש את בורא עולם? תשאל את השאלה. ואם תחשוב, אולי יש מצבים שאדם לא צריך לשאול את השאלות, אולי הגיע זמנו לשאלה. מה שנקרא, אשאר תמימים בתמימותם. אבל אם תחשוב, אם הגעת למדרגה של שאלת חכם, חצי תשובה, תשאל את השאלה, אל תפחד. ואם תחשוב, איך אתבייש ממי שאיני רואהו בעיניי? הרי כך הורגלתי לחשוב כבר 20 שנה, 30, 40, 50 שנה. אין לי אלא מה שרואות עיניי. באמת, אתה צריך לדעת. באמת. המחשבה שלך היא לא אמת. מותר לך לחשוב אותה, אבל דע לך שהיא לא אמת. באמת, המחשבה האמיתית, באמת, אתה צריך לדעת. וזו הידיעה בהידיעה. שאם לא יודעים אותה, לא יודעים דבר וחצי דבר. ממציאות השם בעולם. לא יודע. אם לא מזהים את מציאות השם בעולמות הפנימיים, ותכף אנחנו נראה מיד, מהם אותם עולמות פנימיים, כן? שכל אחד מאיתנו יכול פשוט לקבל החלטה. לצאת למסע הזה, ברגע זה. ברגע זה, לצאת למסע. ויותר מזה, תוך 10 דקות, 10 דקות, להגיע להתבוננות ראשונית, להתבוננות ראשונית, של מציאות השם במורשי לבבו, בעולמות הפנימיים שלו. בואו נראה את זה לפי הסדר. אנחנו צריכים כבר לעצור פה עוד דקה, דקה וחצי. אנחנו רק נפתח את הפתח לדיון הזה, פעם באה, זאת השם, נתקדם בו. ואם תחשוב, איך אתבייש ממי שאיני רואהו בעיניי, לכאורה אין לו קיימות בעולם המושגים שלי. באמת אתה צריך לדעת, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נעלם מעיני כל חי, הוא נעלם, הנה מי? מעיני כל חי. מהעיניים הגשמיות. אבל לך אין רק עיניים גשמיות. יש לך עוד עין. אין לב. מעין, מאיפה לנו שהלב רואה? מאיפה שהלב רואה? כן? כתוב מפורש. וליבי ראה הרבה חוכמה. הלב רואה. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בראיית הלב, דבר ידוע. כל אחד מאיתנו משתמש בראיית הלב בתחומים מסוימים. למה אתה לא מסתפק בראיית העיניים? למה אתה לא מסתפק מה שעיניך רואות? לא, זה כאפס הוא כעין לעומת ראיית הלב. אני רוצה לראות בלב. אחד רואה בלב, כן? מעצב פנים, שהוא מעצב חדר. הוא רואה בליבו איך החדר צריך להיות. לא בעיניו בלבד. העין זה רק הקדמה למה שהלב יראה. כל אחד מאיתנו משתמש בראיית הלב לתחומים אחרים. וליבי ראה הרבה חוכמה. הלב רואה. מניין שהלב נופל, מניין שהלב שומע, ונתת לעבדך לב שומע. מניין שהלב נופל, נפל ליבי. כל הפעולות שאנחנו משייכים אותו לעולם החושים, יכולים להתרחש, ועיקר התרחשותם היא בתוך הלב. בתוך הלב, ובמחשבות. אנחנו רוצים לזהות את האלוקות בלב ובמחשבות. זאת אומרת, כך היא כתובה לפניי במרום, כפי שאמרנו, אנחנו מתחילים לרומם את מידת הבושה ממקום נפילתה, שנפלה אל זרועותיו הגסות של האגו, ובאה לידי ביטוי ביראת בשר ודם. אנחנו מתחילים לרומם את הבושה, ולהכיר או להפיק אותה כרגע, מתוך מה? מתוך ציורים אילאיים יותר. קודם כל, ציור המציאות האלוקית בלבבות ובמחשבות. זה צריך בירור, צריך עיון, לא נוכל לעשות את זה כרגע, אבל זה השלב הבא שאתה צריך לברר. נעצור כאן.